עכשיו ב-99.5 הבוקר השישי, סוגרים שבוע, פותחים סופש. מגיש עמית לוי.
בוקר טוב, אתם על הבוקר השישי ב-99.5. בואו נדבר על הבחירות שהולכות ומתקרבות. כבר החלטתם למי אתם מצביעים? מה בעצם השיקולים שלכם לפני שאתם משחילים את הפתק לקלפי כשמדובר במועמד שלכם לרשות העיר? עצרתם לרגע לחשוב כמה ניסיון ניהולי יש למועמד כזה או אחר? אני לא בהכרח מדבר על גיל, למרות שבאופן טבעי הוא חלק מהמשוואה הזו. אני מדבר על ניסיון. מה עשו אותם מועמד או מועמדת עד הרגע שבו החליטו להיכנס לפוליטיקה המקומית? ניהול של עיר הוא לגמרי עניין שאפשר להקביל לניהול תאגיד ענק, רק שלרוב הוא עניין מסובך הרבה יותר. קחו את הערים כאן באזור, ואני לא מדבר על חיפה שיש לה תקציב שמספיק כדי להחזיק צבא קטן. מאות מיליוני שקלים בשנה עומדים לרשותם של ראשי הערים, שבדרך כלל מנתבים את הסכומים האלה לאן שהם רוצים, לטובת העיר ותושביה כמובן. וכדי לשחק בכסף הגדול הזה צריך מבוגר אחרי. האם מועמד חסר ניסיון מסוגל להוביל את התאגיד הזה למקומות הנכונים, ובעיקר לנהל את העיר באופן האחראי ביותר? אני לא אומר שאין הפתעות, ותמיד יכולים לצוץ מועמדת או מועמד בלי הניסיון הדרוש לכאורה, שידעו לעשות בדיוק את מה שצריך, ואפילו לתת ערך מוסף של חדשנות, יצירתיות, של הנהגה אחרת ורעננה. מה שבטוח, מדובר באימור, שאם ייקשל, תצטרכו להמתין 5 שנים עד שתיקחו אימור על מועמד אחר. בכל מקרה יש לכם קצת יותר מחודשיים להחליט, אז שיהיה בהצלחה. עוד מעט יהיו כאן שר החקלאות אורי אריאל וגם ראש עיריית קריית ים דוד אבן צור, ובחלקה השני של השעה חברי מועצת הבוקר יסכמו את השבוע, ניתן בנרים סינגל חדש, ויהיה גם אורח מיוחד באולפן, ג'ורדי, כן? ג'ורדי ג'ורדליש. הבוקר השישי, אני עמית לוי, הטכנאי גיא מודעי, בואו נתחיל.
מה היה לנו השבוע בחדשות?
בוקר טוב ליאור עטל.
בוקר טוב עמית.
סגן ראש עיריית קריית ים בדרך לכתב אישום.
נכון, ביום שלישי מודיעה המשטרה למעשה על סיום חקירה בלהב 433 בעניינו של אדם עמילוב, וממליצה להגיש נגדו כתב אישום בגין עבירות של תחום טוהר המידות ושחיתות ציבורית.
כשמה בעצם החשדות נגדו?
על פי החשד משנת 2014, במשך כמה חודשים עמילוב פעל בניגוד לחוק והפנה סכומי כסף משמעותיים מתוך תקציבים ציבוריים לטובת עמותה שהיה לו מה שנקרא עניין אישי בה. בין הנחקרים בעזרה בפרשה הזו היה גם מילוב, שנחשד במעורבות בקבלת דבר מה במרמה ובנסיבות מחמירות, הפרת אמונים ועבירה על איסור ההתקשרות בחוזים לפי פקודת העיריות.
ואלה בהחלט עבירות שאם בוצעו על ידי נבחר ציבור, אז מדובר בעניין חמור. נגיד רק שאותה חקירה של מילוב הייתה לפני כשנתיים וחצי, הוא עצמו טען השבוע, מדובר בעלילת שווא פוליטית.
נכון, הוא אמר שיריביו הפוליטיים בחרו לטפול אליו עלילות שווא במטרה לפגוע בו ובפעילותו הציבורית למען הציבור, בשמו הטוב ובמשפחתו. הוא טען שמניע תזמון של ההודעה מוזרים וחסרי הצדקה, ומאז אותה חקירה לא נוצר עמו שום קשר.
אוקיי, נגיד עכשיו בוקר טוב לראש עיריית קריית ים, דוד אבן צור, בוקר טוב.
בוקר טוב לכם ולכל המאזינים.
אז הסגן שלך אדם מילוב בסיטואציה מאוד לא נעימה, שגם ככה קצת אתה יודע מחתימה את העירייה. איך אתה מגיב לפרשה הזאת?
תראה, אדם מילוב הוא פעיל ציבור המון שנים, אפשר להגיד אפילו 20 שנים רצוף בעיריית קריית ים כחבר מועצה וכסגן ראש עיר רק בארבע שנים וחצי האחרונות. הוא מחזיק תיק הקליטה עם כל הסמכויות, מחזיק תיק הקליטה בעיר, וככזה אני יכול להגיד שאני יודע על מה מדובר, ובגלל שאני יודע על מה מדובר, אני אומר שזה פשוט אפילו מצחיק. אני אגיד לכם גם למה. אדם עמילוב עושה פעילות קהילתית לעולים חדשים, כדוגמת אולפנים, כדוגמת קייטנות לילדים של ההורים החדשים שממש נמצאים אולי חודש בארץ, פעילות של חוגים ב-20 שקלים לחודש לכל ילד, כי כשהיה קליטה שנה ראשונה, שנה שנייה, הוא ארגן את זה. פשוט הזרוע הביצועית של העירייה, כשמקבלים את הכספים לפעילות הזאת ממשרד הקליטה, הזרוע הביצועית היא המתנס.
אוקיי.
אדם רצה לראות בעצמו את הביצוע ולא להיות תלוי בעובדי המתנס או בגוף אחר, והייתה עמותה שפעם הוא הפעיל אותה ממש כפעיל קליטה, הוא הפעיל אותה בהתנדבות ורצה להשתמש באותה עמותה לקחת מדריכים מקצועיים שהם ילוו את העולים החדשים. הוא רצה ללוו את הפעילות הזאת בעצמו ולא להיות תלוי במנהל מתנ"ס כזה או אחר. וכך הוא עשה, והיה טעם לפגם בנושא, אפשר להגיד, מנהל לא תקין, בזה שהעמותה היא קשורה ואתה מעביר לה פעילות. וזה העניין.
אוקיי.
לא יותר מזה מה שאני יודע, אפילו אף אחד כמעט בעירייה לא נחקר מזה, כי זה הנושא.
הבנתי.
זה הנושא, בשנתיים וחצי, זה היה בידי המשטרה, לא השלימו חקירה, לא עשו כלום שנתיים וחצי, אני סומך על רשויות החוק, שבסופו של תהליך, אנחנו לא יודעים לאן להגיע. שמענו על זינגר, ראש העיר של רמת גן, שמענו על אילן שוחט, ראש עיריית צפת, ויצא מהפרקליטות בסוף שאין כתב אישום, אין כלום. ושמענו את ההמלצות של המשטרה.
אוקיי, אז אתה יוצא מכאן,
לא
כן.
כלום, אבל בוא נמתין ולא נגזור, כי אני מכיר את האיש הזה, אמיתי אני אומר לכם, הוא לא שייך למפלגה שלי, הוא רץ במפלגה ישראל ביתנו, קריית ים ביתנו, הוא פועל למען העלייה כל הזמן, ואני אומר לכם, בוא נמתין, כי אני בדיני נפשות פשוט מדובר, יש לו ילדים, יש לו זה, ולא מדובר בחז וחלילה, אני אומר לכם באחריות.
אז המסר שיוצא ממך הוא לגמרי גיבוי, כן, גיבוי מוחלט מבחינתך.
זה לא הבעיה, אם היה מדובר באיזה מנהל ולא בנבחר ציבור, לא היו עושים לו כלום, היו אומרים נועל לא תקין.
אוקיי, בוא נבוא.
מדובר בנבחר ציבור, אז הם מרשים לעצמם להגיד, תמישו תשתית ראייתית לזה, ובסוף אני מאמין בחפותו, ובוא ניתן לרשויות החוק, הפרקליטות, ולכל רשויות החוק שיעשו את העבודה שלהם, אני מאמין בעבודה שלהם.
אוקיי.
אבל בוא נגזור, אני פשוט אומר לכם, הוא עושה עבודת קודש למען העלייה.
אז בוא ברשותך נעבור לעניין אחר עכשיו, אתה כמובן נשאר איתנו, השבוע ליאורה נערכה ישיבה הראשונה של אשכול המפרץ, על מה בעצם אנחנו מדברים?
אנחנו מדברים על גוף חדש שבו חברות 8 רשויות מקומיות בעמק זבולון, הקריות, שזה עטה, ביאליק, ים ומוצקין, וגם שפרעם, ביר אל מקסור, רכסים והמועצה האזורית זבולון. והתאגיד האזורי הזה למעשה נועד כדי לקדם אינטרסים משותפים באזור.
ומר אבן צור, אתה יזמת את הקמת התאגיד הזה, גם נבחרת לכהן כיושב הראש שלו, אילו אינטרסים בעצם אתם אמורים לקדם שם?
טוב, אני מתקן אותך בזה שאני אומר שאני לא יזמתי, כי משרד הפנים הוא שיזם בכל הארץ את האשכולות מהסוג הזה.
אוקיי.
Okay. ויש סיבה טובה שהאשכולות יעבדו במשותף. למה? אני אתן לכם את הדוגמה הקלאסית ביותר לאשכול הזה. אני היום, יש לי בית ספר צליל ים, שזה בית ספר לילדים אוטיסטים חריגים, בקריית ים הוא בית ספר אזורי. וזה בית ספר יסודי עד כיתה ח'. אנחנו מחפשים היום עירייה שתקלוט בית ספר תיכון כדי שיהיה המשך. כאשכול, נושא כזה יכול לעלות לפני 8 ראשי רשויות ולעלות את הנושא הזה כצורך של תושבים, כצורך ממש ממשי. ואז היום משרד החינוך מה שהוא עושה, הולך מבקש מרשות רשות ומתחנן. אנחנו כאן כ8 רשויות מתנהגים כרשות אחת. לטובת האזור, לטובת התושבים, כאזור אחד, גם מבחינה גיאוגרפית וגם מכל הבחינות.
זה קצת נשמע כמו פיילוט לקראת עיר הקריות, בהנחה והתאגיד הזה ישיג את היעדים שלו.
יכול להיות, אבל כנראה מבחינה פוליטית לא מסוגלים להגיע לכזה דבר, אז הם עושים שיתופי פעולה אזוריים בכל התחומים. אני אתן לכם עוד דוגמה. בשלטון המקומי פועלת החברה למשק וכלכלה, מגלגלת מיליארדי שקלים. על ידי מי? הרשויות הם שמספקות את הדבר הזה, את הכסף הזה. איך? החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי עושה מכרזים גדולים לטובת כל הרשויות. זה אומר שמחר אני רוצה לבנות בית ספר, אני לא צריך לעשות מכרז פנימי, אני לא צריך לעשות שום מכרז, אני הולך לחברה למשק וכלכלה, ואומר לה, תני לי את הזכיין שלך שעשית מכרז לפני שנתיים, אני רוצה להשתמש בו כדי להיות פטור ממכרז, כי מכרז זה הליך מאוד קשה, מאוד מייגע, ולפעמים מסורבל, ותמיד הוא מגיע לבתי משפט. ואז כאן כבר עשו את המכרז לטובת כל הרשויות. אז אנחנו כאשכול נוכל להפעיל מכרזים בתחומי קבלני גינון, קבלני פיתוח לכבישים. לפעמים אתה רוצה לבנות מהר איזה כביש, ואתה צריך ללכת למכרז, ועד שלוקח, והביורוקרטיה לוקחת איזה חצי שנה. ככה אשכול הזה עשה כבר את המכרזים האלה, וכל הרשויות יכולות להשתמש במכרז, שהוא גם מוזיל, בגלל שמדובר בשמונה רשויות, וכוח אדיר, המכרז הזה מוזיל לטובת התושבים את המחיר ואת הכל.
אנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחרי האשכול הזה, אשכול המפרד, נשמע כמו שיתוף פעולה שיכול בהחלט להניב תוצאות חיוביות לכלל לתושבי האזור. דוד אבן צור, ראש עיריית קריית ים, אני מודה לך על השיחה הזו, שבת שלום. ותודה גם לך, כתבתנו... תודה ותודה גם לך, כתבתנו ליאור עטל. סוף שבוע נעים.
סוף שבוע נעים.
תודה.
הבוקר השישי, מגיש עמית לוי.
במסגרת הניסיונות לשכנע את הציבור שהאחברת היא לא המגפה המסוכנת שחשבנו שהיא, ראינו השבוע תמונות של שר החקלאות אורי אריאל משכשך רגליו בבריכת הקצינים ברמת הגולן. בוקר טוב לחבר הכנסת השר אורי אריאל, מסיעת הבית היהודי כמובן.
שלום וברכה, אכן, היינו בגולן בבריכת הקצינים בין הלמין, לגמתי מהמים, השתכשכתי במים הקרים והטובים של הגולן. חברים יקרים, באו לגולן, טיילו בכל צפון, תראו את ארץ ישראל היפה, תראו את החלוצים. חוץ משבעה נחלים שפרסם משרד הבריאות שמטפל בכל הבעיה הזו, כי הוא עושה עבודה נאמנה, אין בעיה, בהפך כדאי לבוא, כדאי להינפש לפני שהחופש הגדול נגמר.
אז מה, יכול להיות שפשוט נוצרה כאן היסטריה שלגמרי חרגה מפרופורציות?
יש פה סוג של תרהלת של האחברת, יען כי זה עונת המלפפונים בתקשורת, אין כנסת, אין ממשלה, אין ככה, אין איזה, יש איזה שקט מסוים, אז הדברים האלה מקבלים נפח גדול. לא כצעקתה, ברוך השם, כולם איתנו, נכון שיש אנשים חולים, מטפלים בהם, ויש פעולות שנעשות על רשות שמורות הטבע והגנים, משרד הבריאות, אנחנו עוזרים קצת, ואנחנו נביא את זה לסידור העניין ולציון גואל.
אז אתה אומר בעצם אנחנו יכולים להיות רגועים ובטוחים, כמובן לעקוב אחר ההנחיות לגבי אותם נחלים שכן יש בהם איזושהי מידה של סיכון. אתה עצמך נמצא באחרונה תחת לא מעט מתקפות, בעיקר מצד משרד האוצר, סביב נושא יבוא עגבניות מטורקיה, גם עליית המחירים במוצרי החלב, תקופה לא פשוטה.
זה הפוך, מי שמאפשר לייבא עגבניות מטורקיה לא מלך זה האוצר.
כן.
אני חשבתי שלא צריך להביא עכשיו עגבניות מטורקיה ולא מקום אחר, כי יש מספיק והמחירים לא גבוהים. וכתבתי לשר אוצר לפני חודשיים, תתייעצו איתם לפני שאתם פותחים את הצו שמתיר לייבא בלי מכס. לצערי הרב התשובה שקיבלתי את השלילית, וכך אנחנו מוצאים שהחקלאים נפגעים שלא לצורך. הצרכנים יכולים לקבל את ה... עגבניות מישראל, עגבניות מצוינות, וגם במחיר טוב. אני מקווה, מאמין, רוצה להאמין, ששר האוצר את הדרך עדיין תקן את זה, עוד אפשר תקן. וגם בנושא החלב, יש ועדה שהייתה ועדה של האוצר, לא ועדה של משרד החלב, שקבעה שצריך להעלות את מחירי החלב ואת מוצריו המפוקחים. אני חתמתי על זה, כי זה ההסכם בינינו לבין ה... חקלאים, לצערי הרב שר האוצר לא חתם, וכך נוצר מצב שהמחלבות אלו את מחירי המוצרים הלא מפוקחים, אני מדגיש שלא מפוקחים,
כן.
ואלו בעצם את העלויות לצרכן, וחבל, אפשר גם את זה להסדיר על ידי מתן פיצוי למחלבות ממשרד האוצר.
אתה מבין את נקרא לזה תוקפנות של משרד האוצר כלפיך בימים האחרונים? נראה שככה המפלגת כולנו לוטשת עיניה לתיק החקלאות. סימנו אותו.
טוב, אני שמח שזה מעניין את מפלגת כולם, תיק החקלאות אחרי שהצלחנו לשדרג אותו, להביא אותו למקום הרבה יותר טוב מבחינה מקצועית, מבחינה מעשית, גם התקציב הוא התקציב הגבוה ביותר שהיה למשרד מאז הקמתו. תראה, קיבלתי את ההסבר, הסבירו לי שבכלל זה מכוון כלפי ראש המחנה הציוני גבאי, שיש בינו לבין השר כחלון איזשהו דם רע, כך אמרו לי, וזה הסיבה המרכזית לניסיון ולמעבר להעברה של מאיר צור, שהוא מראשי המחנה הציוני היה לעבור למפלגת כולנו.
יושב ראש התאחדות החקלאים, נציין, כן.
כן, הוא לא, הדבר לא מופנה אליי, הוא מופנה לאבי גבאי. בסדר, אני לא במשחק הזה, אני לא בבחירות עכשיו, יש הרבה עבודה לעשות ואנחנו עושים אותה עם החקלאים.
אוקיי, אז עניין אחר לגמרי, עכשיו אני מניח שאתה מרוצה מההחלטה לא לבצע עבודות באיילון בשבת.
טוב, אני מעריך שכל יהודי שמח שיש מוצא ויכול להיות הסבר אחר שלא יפגע בשבת, שבת שכולם יום מנוחה.
לא יודע אם כל יהודי.
גם לפי החוק הזה, אני מעריך שרוב רובם, לא יכול לחתום באמת בשם כל אחד, אבל אני חושב שרוב היהודים רוצים יום מנוחה ורוצים את השבת כיום מנוחה, וטוב שכך. אני מודה לשר ישראל כץ על המעמד שהוא עושה כשר תחבורה למצוא חלופות מתאימות, ואני מקווה שזה מה שיקרה.
למה בעצם שלא יעשו את העבודות האלה במהלך הלילה, למשל?
אני חושב שיעשו את המהלך הלילה. שאלה איזה לילה, אני מציע שזה לא יהיה במשקה ערב שבת, ליל שישי.
כן.
זו שבת, שבת היא יום מנוחה לכולם. לא צריך להיות מצב שיהודים אין להם יום שבתון. אפשר לעשות זה גם ביום חמישי בלילה, זה גם טוב.
אוקיי. הבעת השבוע דאגה מההצהרה של נשיא ארצות הברית, טראמפ, בנוגע לתהליך השלום.
כן, אני מסייר בשומרון כדי לראות איך אפשר לחזק, לעבות. אנחנו מודים לנשיא טראמפ על כל פועלו למען ישראל, מהעברת השגרירות, דרך הדברים הכלכליים והביטחוניים.
יכול להיות שזה יעלה לנו, כל המחוות האלה של העברת השגרירות ומחוות אחרות?
יכול להיות שיהיה מי שינסה שמשלם על זה, ומה שקרה צעדים בונה אמון. אני רוצה להגיד בצורה הכי ברורה, אנחנו לא נסכים להקפאות של ההתיישבות ולא נסכים לדברים בסוג הזה, ודאי לא להעברת שטח מריבונות ישראלית לריבונות אחרת. אני מקווה ומאמין שראש הממשלה נתניהו גם כן יקפיד על הדברים האלה.
אנחנו מדברים כמובן גם על רקע המתיחות בדרום והטרור של חמאס. בכירים בקבינט, בכירים עלומי שם, יש לומר, אמרו השבוע שהתוכנית של השר נפתלי בנט למיגור הטרור בעזה עלולה להכניס את ישראל למלחמה ממושכת. אתה שותף לדעה הזו של השר בנט?
אני חושב שהדבר העיקרי והמרכזי הוא שהדרג המדיני צריך להכריע שהוא מנחה לגמור את המערכה הזאת, להכריע אותה ולא להכיל אותה ולא הפסקת אש וכל המילים האלה. צריך להיות מצב שהחמאס מרים דגל לבן, לא רוצה יותר להילחם. זאת צריכה להיות המטרה. איך לעשות את זה? הצבא יציע לקבינט, יראה את הדרך או את הדרכים, וממילא הקבינט יאשר מה שיאשר, והצבא יודע לנצח. הצבא יודע להתמודד גם בחזית הדרומית וגם הצפונית, כל הסיפורים שלא עושים בדרומית, כי עכשיו נערכים בצפונית, אני חושב שהם לא מדויקים, לא נכונים, וצריך להכריע את המערכה בדרום.
הבחירות קצת מתקרבות, אתה יודע, הכל כאן קשור בעצם להכל, זה קצת נראה שהשר בנט קצת ככה קורץ למצביעים מהמרכז, מהמרכז המפה הפוליטית. יכול להיות שהאיחוד הלאומי ותקומה קצת הופכות בימים האלה לנטל על הבית היהודי?
לא. בשיחות שלי עם השר בנט ומה שקבענו זה מצות לקדם את ההסכם לבחירות הבאות, והמגמה היא חיובית, אם כן אני צריך להדגיש ולומר שעד שזה לא נגמר, זה לא נגמר, אבל הכיוון הוא חיובי, אני מקווה שנממש את הכיוון הזה, אני מאמין שזה ייתן דחיפה לבית היהודי, לאיחוד הלאומי יחדיו, אנשים יראו אחדות, יראו ריצה משותפת, זה בהחלט נותן כוח. אני מקווה שזה יסתיים ונגיע לסיכומים בזמן הקרוב.
תראה, אנחנו בסיומו של שבוע שבראשיתו הלך לעולמו אורי אבנרי, גם נדבר על זה בהמשך התוכנית, מהחולמים הגדולים על השלום. אני אשאל אותך שאלה קצת, אולי קצת גדולה. שלום זה משהו שהוא בכלל היום חלק מהשאיפות של ישראל הרשמית, או שזנחנו כבר את הפנטזיה הזו?
ודאי וודאי, חלק ממדיניות הממשלה. אני מזכיר שממשלות הימין הם אלה שעשו את השלום עם מצרים, עם ירדן, לא אחרים, לא אלה שרוממו את השלום בפיהם, הם לא יודעים לעשות את זה. אנחנו מתפללים על השלום כל יום, כמה וכמה פעמים, ואני גם מאמין שזה יכול לקרות. אני חושב שהדרך הנכונה היא להתחיל בצד הראשון, הוא שלום כלכלי. אם יש שאלה להערכתי על שלום מדיני עם הרשות הפלסטינית, זה לא יהיה. האבו מרמאללה לא יאפשר את זה, כמו שהוא לא אפשר את זה עד עכשיו, זה לא חידוש. כן אפשר לעשות שלום שמביא מים לכל אחד ואחד, כן אפשר לעשות שלום שיש גז ותעשייה, חשמל, ביוב, דרכים, מחלפים, בתוכנית שאני עוסק בה, עלותה כמיליארדי דולרים, ואני חושב שיהיו מדינות תורמות שירצו ולקחת בה חלק ולקדם את האזור הזה לטובת אזרחה. ואני חושב שהקידום הכלכלי ייתן, יכול לאפשר ביתר קלות לדבר גם על הצד המדיני. הפוך, זה בעייתי מאוד, להערכתי גם לא אפשרי.
שר החקלאות, חבר הכנסת אורי אריאל, אני מאוד מודה לך על השיחה הזו ומאחל לך שבת שלום. תודה.
תודה ושבת שלום.
הבוקר השישי, מגיש עמית לוי.
ועכשיו אנחנו אומרים בוקר טוב לחברי מועצת הבוקר השישי, לעורכת הדין מיקי בן יצחק, לעיתונאי טל הרוש מידיעות חיפה, ולגיא פדמה, המכללה החברתית כלכלית. בוקר טוב.
בוקר טוב.
בואו נתחיל.
הנה בא הקיץ וכולם בים.
איש השמאל אורי אבנרי הלך השבוע לעולמו בגיל 95, ללא ספק מאחרוני השמאלים של מחנה השלום. גיא, כאיש מחנה השמאל, שמעון פרס, עכשיו אורי אבנרי, מחנה ועולם שהולך ונעלם.
אני לא אגיד על שמעון פרס שום דבר, כי אין לי הרבה דברים טובים. את אורי אבנרי דווקא אהבתי. כן, אישיות, אישיות שהוא גם הסיפור שלו, זה גם הסיפור של מדינת ישראל שזור בחייו, לוחם אמיץ, צריך להגיד, ממלחמת העצמאות, יחידת שואלי שמשון, גם נפצע, מי שלא קרא את הספר של שדות פלשת מומלץ בחום, אבל גם כתב שנה אחר כך את ספרו מצד שני, שבו אחרי המלחמה הוא חשב עוד קצת, והביע גם את הצד השני של אנחנו צריכים שתהיה לנו פה עצמאות ומדינה, ואנחנו גם צריכים גם להתקיים בשלום עם השכנים הערבים. ועכשיו שהבחינה הזאת הוא באמת בעיניי סמל בעיקר לאומץ לב, אומץ לב גם בשדה הקרב ב-48 וגם אחר כך בפוליטיקה הישראלית, עמדה שהוא היה מהראשונים לקחת עמדה מאוד ברורה לגבי הפתרון לסכסוך וצורך לחלק את הארץ. והבחינה הזאת איש מאוד מרשים וראוי שגם דבק בדרכו עד באמת אחרי גיל 90. כן, עבדה, אבל בסדר, צריך דור צעיר, ויש דור צעיר, אל תאמין לתקשורת על ההקפדים האלה.
כן, זאת באמת השאלה, אם יש דור המשך לכל הסיפור הזה. ארוש, אתה שותף לתגובות של חבר הכנסת סמוטריץ', של עיתונאי יעקב אחי מאיר השבוע בעקבות פטירתו של אורי אבנרי?
תשמע, קודם כל צריך לכבד את זה שהוא היה עיתונאי, זה משהו שאנשים שכחו היום, לא משנה מאיזה צד הוא, הוא היה עיתונאי טוב, ואני מודה, אני לא כל כך הכרתי אותו לפני פטירתו, הכרתי את השם, אבל את פועלו קראתי רק אחרי כל הבלגן, וזה שכל אחד הצליח להגיב וניסה למחוק או לא נמצא, למחוק את מורשתו, אם יורשה לי, הקצת מפוקפקת לפחות מהצד שלי.
לא, אולי שנויה במחלוקת, אני לא יודע אם מפוקפקת.
שנויה במחלוקת, כן. אני מוכן להסכים, מה שהוא עשה, מה שהוא האמין בו, הוא הלך עם הדרך שלו להגיד לך שאני מסכים עם זה, אני לא מסכים עם זה, אבל מפה להטיח על בן אדם מכל עבר, גם אם מימין, גם אם מימין קיצון, גם אם ממרכז, כל כך הרבה רפש, זה נראה לי קצת חילול כבוד המת. יותר מזה אני אגיד לך, כל הכבוד לו שהגיע עד גילו המתקדם,
נכון.
והיה מאבק והוא המשיך, ולכל דבר צריך להיות שני צדדים. אני פחות מתחבר לגילוני הרפש מכל הצדדים האלה, כי בכל זאת הוא היה בן אדם, בין אם אני מסכים איתו, בין אם אני לא מסכים איתו, זה אולי כשאני אפגש למעלה ואני אראה אותו ביחד עם ידידו ערפאת באותו חדר, אני אוכל להגיד לו את מה שאני רוצה.
טוב, יש עוד הרבה זמן בשביל זה, ארוש, הלכת רחוק. מיקי, הנשיא ריבלין ציין את חילוקי הדעות שהיו לו עם אורי אבנרי, אבל הדגיש שהמטרה של שניהם, מי משמאל ומי מימין, המטרה הייתה משותפת. היום זה נראה שקצת פחות המצב.
תראה, עמית, באמת אחרי שאדם הולך...
קודם כל, ברוכה הבאה, את כאן באולפן.
תודה רבה.
בואו לא נפספס את העניין הזה, כן.
אחרי שאדם הולך לבית עולמו, אז באמת נהוג לומר ולדבר רק בשבחו. כאן אנחנו באמת יודעים שמדובר באדם שהיו שהחזיק בדעות אפשר לומר קיצוניות, זה לא
תלוש להגיד, כן,
נכון, ומה שלי יש לומר בעניין הזה, שנשים את הדעות בצד, שהדעות שלי באופן אישי הן רחוקות מדעותיו, אבל סך הכל מדובר היה בכותב מבריק, שידע היה להעביר את המסר שלו בצורה מאוד אינטליגנטית וראותה. אפשר היה להתווכח בלי סוף על התוכן, על המהות, על הקיצוניות שהנחתה אותו בחיים שלו, אבל לא על הדרך שבה הדברים שלו נאמרו או נכתבו.
אז בואו תרשו לי רק לסיים את האייטם הזה עם כמה מילים שאורי אבנרי כתב בעצמו לפני, בדיוק לפני שנה, ביום הולדתו ה-94, זה פורסם בעיתון הארץ. כתב כך: אהבתי את הארץ הזאת ממבט ראשון, ואני ממשיך לאהוב אותה למרות שהשתנתה מאז ללא הכר. איני יכול בכלל להעלות על דעתי לחיות בכל מקום אחר. וזה, אם תשאלו אותי, זה יפה. עכשיו נעשה מעבר חד ונמשיך.
פה זה כמו בוע, עוד שנייה היא תתפוצץ לי בפרצוף.
3.2 מיליארד דולר, זה הסכום שבו נמכרה השבוע חברת סודה סטרים לענקית המשקאות הבינלאומית פפסיקו. גיא, נפתח איתך, מי היה מאמין שהסיפולוקס של סבא וסבתא יעשה כזו מכה?
זה בעיקר מראה איך מיתוג ופרסום יכולים לעשות פלאים, בניגוד לווייז ומובילאי וכאלה. אין פה איזה טכנולוגיה חדשה מדהימה.
אז מה, סקרלט ג'ואנסן עשתה את ההבדל? זה הסיפור? עם הקמפיין לפני כמה שנים?
תשמע, כן, עשו פה, לא רק היא, אבל כן, עשו פה מהלך מאוד מרשים של פרסום ומיתוג של המוצר הזה. זה רק מראה, אגב, שמוצרים מבית סבתא יש להם עדיין עדנה בעידן הגלובליזציה, צריך לדעת איך להתנהל מול הדבר הזה. אני מקווה רק שאתה יודע, כמו שחברות שכאלה שנמכרות לענקיות בינלאומיות, שהמפעל יישאר בארץ, שהעובדים יישארו לעבוד. ברגע זה גם מפעל שיש לו היסטוריה מאוד מורכבת בכל קשור בהעסקת עובדים, כולל התאמרויות קשות בוועד העובדים במפעל. אז אני מקווה, מה שנקרא, מקווה לטוב, מאחל הצלחה. עצם הסכום, נראה.
מה זאת אומרת נראה?
אתה יודע, זה לא, חלק גדול מהכסף הזה לא יגיע לישראל, כי הוא נמכר למשקיעים. במילא חלק מהבעלות עליו הייתה בחול. אני רואה מה מדינת ישראל עוד תראה מהמחירה הזאת. כל הכבוד אגב להנהלה ולחברה, להצלחה, זה פתחתי עם הדבר הזה.
אז זהו, רגע, אז בואי נשאל באמת את מיקי.
ישראל נראה מזה, אני לא בטוח.
אז מיקי, המנכ"ל של סודה סטרים הוביל אותה מפשיטת רגל לכזה אקזיט. אולי זה סוג האנשים שאנחנו צריכים כאן כראש ממשלה, שיביא את המדינה שלנו לאיזה מכה כזאת.
אולי באמת יכול להיות, מה שעשו שם באמת זה הצליחו לייצר בעיניי יש מאין, כי כשאני קראתי את הידיעה הזו בעיתון, הייתי בהתחלה משוכנעת שמדובר בסוג של בדיחה. לא ידעתי שישנם עוד את המכשירים המאורחים האלה שמשמיעים קולות מוזרים בבתים של אנשים. הייתי בטוחה שזה מכשירים שנעלמו מהעולם. אנחנו גם מורגלים שהאקזיטים האחרונים הם על כל מיני גאדג'טים מאוד מתוחכמים,
אפליקציות,
פתאום הוציאו איזשהו מוצר מהבוידם ש... אני לא יודעת איך נזכרו פה פתאום. אני חושבת שמגיע כאן כל הכבוד.
זה בטוח. ארוש, אני מצטער שכל שבוע אני מזכיר את זה שאתה הצעיר שבין חברי הפאנל, אבל קח את זה לכיוון הכי טוב שיש. אתה גם בכלל לא בגיל ששותים בו סודה, אני חושב.
אז בוא נספר, אני חדש לך.
סודה זה עניין של גיל, לא?
זה משקה של זקנים.
כן.
בדירתי הצנועה יש מכשיר של סודה סטרים.
די.
וואו.
שקיבלתי מחבר לפני שנה. זה קיים. להגיד לך שאני משתמש בו באופן רציף, לא. אבל עדיין זה קיים.
מה זה רציף? רגע, מתי לאחרונה?
מתי לאחרונה שבאים חברים ומתלהבים?
אוקיי.
יא, יש לך, בוא ננסה. ומנסים לפוטט לי את הבקבוק. סתם, בכל מקרה. זה לא עניין, אבל אני גם בנקודה שגיא נגע בזה, כי זה קרוב גם קצת לעולם שלי. אין ספק בכלל שכל השינוי של סודה סטרים זה אך ורק השינוי של המיתוג המטורף שלהם, שהם שכרו את אחת החברות של המיתוג. אני באמת ראיתי על זה כתבה לא מזמן שגוללה את כל הדרך, שהם הבינו שיש להם מוצר טוב ביד, והמוצר הזה עדיין מתקדם. כשבזמן שחברות הסודה יורדות, המוצר הזה מתקדם, אז הם הבינו, בואו נשחק על כמה דברים אחרים. ואז הם התחילו לשחק על העניין האקולוגי, שבו לא נבזבז את כל הפלסטיק וכל מה שקורה, וגם כל הכתבות האחרונות עם החלקיקי פלסטיק בים שנכנסים לכל מערכת האוכל שלנו, והם שיחקו על זה, והם הביאו מפורסמים עם זה, והם לקחו את זה בענק, וזה אקסיט מצוין, וזה גם אחלה כסף לקופה של המדינה, וזה מפעל שעובד בדרום, שכל מה שמפתחים אותו בדרום / צפון זה ברכה, ובטח עם אנשים מעוטי יכולת, ובטח עם, עם ערבים וישראלים ביחד, זה ישראל היפה.
וואי, ארוש, ארוש, ישראלים והיהודים והערבים ביחד, ישראל היפה.
תתפלא, תתפלא.
השתנית לנו.
זה הייטק, ואני עדיין בצד הימיני של המפה, והיום מותר להיות בצד הימיני של המפה, ולא לחבב את ביבי נתניהו.
מה זה מותר? זה היה בונטון. והנה אמרתי בונטון, אז אולי אני אתחיל לשתות סודה.
ואני הולך להגיד לך משהו מאוד קשה עכשיו.
כן.
שאתה מאוד תופתע לשמוע.
כן.
דיברתם על אם צריך כאלה יותר ברשות הממשלה, אז יש בחור אחד, שאמנם אני לא אוהב את הצד שהוא עבר אליו, הוא נמצא במפלגת העבודה, והוא אחלה איש עסקים, ובמקרה הוא גם יש בו...
מי? תן שם.
מהעבודה, והוא גם מרוקאי, וקוראים לו אבי גבאי, ואני מחבב אותו.
אוקיי, אז נסיים עם זה, ונמשיך לעניין הבא.
ואת תופסת לי את הלב כל השבוע, ואת תופסת לי את הלב כל כך חזק, כשאת איתי אני מרגיש כל כך רגוע.
אם התגעגעתם וגם אם לא התגעגעתם זה בכלל לא משנה, כי בסוף השבוע ליגת העל בכדורגל חוזרת למגרשים.
לא התגעגענו בכלל.
גיא, אתה מתרגש?
לא יכול לקרוא לזה מתרגש. אני, אתה יודע, אני עוקב, אני לא איזה אוהד פרוע, אני גם אוהד של הפועל חיפה, אז לשם שינוי שנה שעברה נהניתי מהליגה, מה שבדרך כלל אני לא.
נכון.
תראה, אתה יודע, הסיפור של הליגה בעיניי, אתה יודע, כל השטויות והרכילויות, הסיפור של שחסר בישראל זה השקעה בנוער, זה השקעה בנוער ישראלי, חבל שלא מטפחים את הדבר הזה, חבל שלא מרימים את זה, צריך יותר השקעה, מתקני ספורט, פתוחים לציבור בכל היישובים, לחייב או לעודד את הקבוצות איכשהו לבנות יותר את הסגלים שלהם על נוער ישראלי מקומי, כדי לפתח פה באמת דור עתיד ולהשיג את הערך המוסף מהכדורגל. זה לא רק יהיה שואו של שבתות, אלא שזה באמת ייתן משהו לספורט בישראל. ואני מקווה שהפועל חיפה השנה, למרות שאני חושב שעל השנה שעברה יותר מזל משכל, שהיא תצליח גם השנה להיות, מה שנקרא, קצת לעשות לנו טוב בלב. בכלל אני חושב שקבוצות ושחקנים צריכים לזכור שחלק מהמשימה שלהם זה לשמח את האוהדים.
ארוש, גיא מדבר על דברים שחסרים, בואו נדבר על משהו שכן יש בכדורגל שלנו, והיית רוצה שיעלם. מה זה הדבר הזה?
מה, קומבינות?
למשל.
יש הרבה דברים.
מה הדבר שאחרי היית רוצה שיעלם מהכדורגל שלנו?
עסקנים.
אוקיי.
עסקנים אבל עם עבר פלילי. זה הכי מחלי אותי. זה הכי מחלי אותי בכדורגל.
יש גם עסקנים שעתידם הפלילי עוד לפניהם, אתה יודע, תן גם להם צ'אנס. תפסול ישר.
זה גם נכון, לא, אבל ברצינות, ליגת העל חוזרת, זה תמיד ברכה, עם כמה שאנחנו אוהבים לקטר עליה, זה משהו שקרוב ללב, זה נחמד, יש על מה להתעצבן, יש תמיד שערוריות, יש תמיד כתבות מצחיקות, כמו למשל שראיתי לא מזמן, ברית העיזים התואמות בין חדרה, שזה הסמל שלה, לבין פרנקפורט, או משהו כזה, שזה בגרמניה, שזה הסמל של הקבוצה שלה גם. הם שלחו להם מכתב, יש להם ברית עיזים תאומות שהם עלולים להחליף אותה במהלך העונה. תבין שאין מה להתעסק בכדורגל, מתעסקים בדברים כאלה.
זה רוב השנה קורה.
במקרה העונה לדעתי הולכת לצערי הרב רב רב מאוד לכיוון מובהק של מכבי תל אביב. הם נראים הכי טוב, לפחות לדעתי, ובטח בפתיחת העונה. משאר הקבוצות, כי באר שבע כבר סיימו את תור הזהב שלהם, זה כמו מכבי חיפה עם שלושת האליפויות הרצופות, אז בזמנו של רוני לוי,
כן.
מכבי חיפה זה עדיין לא זה, בוא נקווה שהם יחזרו לאירופה.
אתם פה מדברים, ארוש.
הפועל חיפה יש לה פעם אחת ב-20 שנה, וזה יפה, וכל הכבוד על הגביע, אבל זה לא ילך להשנה. ובטר, נראה לי שבטר זה העונה הכי שמחה שלה. גם גיא.
בוא נראה מי יחגוג בסיום העונה הזו של בטר. אתם
זה נראה לי סטנדאפ.
אתם שניכם כאן מדברים ונשמעים בכל אופן נלווים. מיקי כאן
נרדמת.
נעה באי נוחות, זה מה שאני רציתי להגיד. זה לא עושה לך את זה?
ממש, ממש,
היתר של גברים לכדורגל?
זה אפילו די פתטי בעיניי, הלהיטות הזו והציפייה הזו, כאילו הם מצפים להתעניין במשהו.
הדלקת את הארוש עכשיו.
למען האמת, עד שהתחיל המונדיאל האחרון, שבו אני אולצתי לראות, כי הבית שלי הושבת, יש לי שני בנים בבית.
אני אולצתי לטוס.
אנחנו זוכרים.
אולצתי אז לצפות, ואז בעצם הבנתי שיש כדורגל בכלל ויש כדורגל ישראלי, שזה שני דברים שונים לחלוטין. אני אוהבת, אני אוהבת ספורט, אני אוהבת לצפות בספורט, אני בדרך כלל צופה, לא עושה, אבל הכדורגל כאן בארץ, יסלחו לי חבריי, משעמם.
הבינה את הפואנטה בשנייה אחת, זה בסדר גמור. אין לנו שום בעיה עם זה, בשנייה אחת.
שעמם.
יש מונדיאל ויש כדורגל ישראלי, כולנו מסכימים על זה, אבל רגשות אי אפשר לקחת, אין מה לעשות, זה קרוב לבית, קרוב ללב.
עם רגשות לא מתווכחים.
בדיוק, אז עם המסר הזה אנחנו גם מסיימים להשבוע. עורכת הדין מיקי בן יצחק, גיא פדה מהמכללה החברתית כלכלית, טל הרוש, כתב העיתון ידיעות חיפה. עונה מוצלחת ואחלה סוף שבוע לכולכם. תודה.
שבוע טוב.
יאללה ביי.
הבוקר השישי, מגיש עמית לוי.
יום אחד כשיעשו סיכום של התקופה הזו שאנחנו חיים בה במוזיקה הישראלית, האורח הבא שלי בטוח יקבל שם מקום של כבוד. בוקר טוב ג'ורדי.
בוקר מצוין
ג'ורדי, כן, יכולתי גם להגיד ירדן פלג, אבל אנשים היה לוקח אולי כמה דקות.
כן, לא, 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 כולם גם קוראים לי ג'ורדי. ברגע שאבא שלי התחיל לקרוא לי ג'ורדי, שם זה נגמר.
אז זהו, השאלה הבאה הייתה אם יש מישהו שעדיין משתמש בשם המקורי, ואתה אומרים זה הגיע לאבא.
אימא שלי ואשתי כשהיא כועסת עליי קוראת לי ירדן.
אז נשאר עם ג'ורדי.
כן.
אני רוצה לפתוח איתך באיזשהו וידוי. לפני שבועיים, שלושה, יצא גומיגם. שמעתי אותו, פעם, פעמיים. מישהו כאן ברדיו שאלתי, נו, איך השיר? ככה עשיתי פרצוף, אמרתי, אבל אתה יודע מה, דבר איתי עוד יום יומיים. כי ככה זה עובד. אחרי יומיים סימסתי לו, תקשיב, מדובר בשוס. זה להיט. אתה מכיר את הדינמיקה הזו? של השירים של סטטיק ובינר?
כן, כן.
איך אתה מסביר את זה?
זה בהתחלה היה לנו מוזר, אבל איכשהו התרגלנו לזה שבאמת בכמה ימים הראשונים כזה נורא קשה להקל, ואז אחרי איזה שבוע כזה כולם מתחילים להגיד, אוקיי, זה נשמע ממש טוב, וזה זה. בגלל שאנחנו לא שומרים על קו אחיד, הקו האחיד היחידי שיש לנו זה שאנחנו לא שומרים על קו אחיד.
לגמרי, נכון.
אז כל שיר הוא הפתעה כזה, ואנשים לא יודעים למה לצפות, ולפעמים זה בדיוק מה שחיפשת לשמוע, ולפעמים אתה לא ידעת שזה מה שרצית לשמוע. אז אתה כאילו לוקח לך איזה כמה דקות, אפילו כמה ימים להתרגל לזה, ובסוף זה עובר. אתה פשוט שומע את השיר כמו שהוא.
שנים מטורפות עוברות עליך. אני לא אגיד שאנחנו בסי, כי אתה יודע, נראה ששוברים כאן סיים כל יום, בטח אתה, אנחנו גם לפני פרק מאוד משמעותי גם בחיים שלך, וגם נגיע לזה. כמה פרקים, האמת, משמעותיים בחיים. כמה מסובך לי שלך היום לעשות דברים טריוויאליים. אנחנו יושבים כאן היום בגרנד קניון, נגיד, להיכנס לקניון, לרדת לפיצוציה.
זה פחות בעיה בשבילי. אנשים מכירים אותי וזה כבוד ענקי, אבל אני לא, אתה יודע, אני לא סטטיק ובן אל שבאמת לא יכולים ללכת ברחוב, כאילו לא יכולים לצאת מהבית. אני מאוד נהנה מהחשיפה הזאת ומאוד כיף. יש דברים שאני כבר פחות יכול לעשות, נגיד ללכת לסופר עם רשימת קניות ועגלה, זה משהו שאני פחות יוצא לי לעשות, אבל אני לא עוצר את החיים שלי כאילו מעבר לזה בשום צורה. זאת אומרת, זה לא מפריע לי לחיים ואני לא עוצר את החיים בגלל זה.
נשארת גם בקריות. כן. כקירייתי לשעבר, אני אשאל אותך, יש משהו בלהיות קירייתי שעוזר לך אישית בקריירה שלך? איפה הקירייתיות שלך עוזרת לך?
זו שאלה קשה, זו שאלה קשה, אני לא יודע.
קרייתי זה אופי גם, אתה יודע.
תשמע, הקריות זה שקט, זה מקום שקט, זה מקום כזה, הכל בזמן שלו, הכל לאט לאט, זה לא המרכז שהכל כזה עכשיו בלגן ועניינים וזה. יש פה שקט וכיף פה, ואני לא אוהב המולה, אני בן אדם שאוהב שקט, והקריות זה המקום שנותן לי את השקט. בהתחלה באמת היו עושים פרצופים והיו עושים סרטים, והיום כאילו פשוט, פשוט, פשוט באים, אף אחד לא באמת אכפת. זה שעה נסיעה, לאף אחד לא אכפת.
זה גם נכון. הרבה אומנים נכנסים אליך לאולפן. אתה עובד עם לא מעט, ורבים כמובן גם מהשמות הגדולים. אנחנו מכירים את זה, אנחנו מכירים את זה כאן מהרדיו, שכל יום יוצאים עשרות, בטח גם מאות סינגלים, המון אומנים, צעירים, צעירים יותר, צעירים פחות. אתה נתקל בהרבה מהם. יש מקום לכולם?
אני חושב שיש מקום לכולם. בעיקר, אתה יודע, בזכות האינטרנט, הווירליות וכל הדברים האלה.
אבל יש גם איזה גבול, שאתה יודע, שצריך, איזה מחסום שצריך לעבור אותו בין להיות כוכב ברשתות החברתיות לבין לעשות את זה ממש בחיים האמיתיים. לבוא למלא אולם, למלא פארק.
כן, זה נכון. אבל גם סטטיק ובן אל בהתחלה לא הושמעו ברדיו, לא ישר ישמעו אותם ברדיו. והם הופיעו. הקרשת יש לה כוח חזק מאוד מאוד מאוד. אני לא חושב שיש מחסום, אבל אני כן חושב שכל אומן היום שבאמת מחזיק מעצמו רוצה להגיע לרדיו, רוצה שהשיר שלו יהיה לא רק באינטרנט, אלא גם ברדיו.
אתה יותר בררן היום בפרויקטים שאתה לוקח, באומנים שאתה עובד איתם?
אני מאוד בררן, כאילו אם תספור, אתה יכול לספור על יד אחת את כמות השירים שהוצאתי השנה, הוצאתי 4 שירים השנה, הוצאתי 3 שירים, סטטיק ובנאל.
ושלמה
ארצי. אני מחפש, לא, אני לא מחפש לעשות כמויות, אני מחפש באמת לעשות את הדברים המיוחדים והדברים שנוגעים בי וכאלה. אין לי בעיה לעשות 5 שירים בשנה, אבל שכל אחד מהם אני ממש גאה בו וממש סופר מיוחד וסופר שונה וכאלה.
בקרוב הזכרנו את הליקת מעבר, גם סטטיק ובנאל, החוזה בארצות הברית שגם דובר עליו לא מעט. מתי זה קורה? ומה הולך לקרות בעצם?
זה קורה. אנחנו ממש בעיצומו של, 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 של העניין הזה.
אוקיי.
חתמנו על החוזה הזה לפני כמה חודשים, 1/2 שנה בערך, משהו כזה. שזה חוזה מול Capitol Records, שהיא החברת בת של Universal Records, שזה תחת, זאת אומרת, בהנחייתו, ניצוחו ותמיכתו של חיים סבן, שהוא איש מדהים. וזה קצת סוריאליסטי האמת, זאת אומרת, אנחנו כבר בתוך התהליך הזה, אנחנו מקליטים אלבום, אנחנו עובדים כרגע על אלבום ראשון באנגלית, מיטב המוחות הוקצבו לפרויקט הזה, למשל הגיע לפה הטכנאית הקלטה של בריטני ספירס וקייטי פרי וטיילור סוויפט, לשבת איתם ולעבוד איתם על המפתח, ולשבת ולדאוג שהכל באמת יישמע אמריקאי פרופר, והקליפים בהשקעה מטורפת, יש מלא דברים שאני באמת להגיד ואני לא יכול, אבל שיתופי פעולה כאילו מטורפים.
אתה יכול, לא נספר לאף אחד.
הלוואי. אז אנחנו ממש בעיצומו של הדבר הזה, זה סוריאליסטי כי זה עוד לא באמת יצא, ועוד לא באמת כאילו יצא שיר, אז זה קצת כזה קשה להאמין בשבילנו, אבל אנחנו ממש בתוך זה.
אבל זה ממש קורה.
כן, כן, כן.
יש גם משהו קצת אולי מאיים, אולי גם קצת מפחיד להוציא להיט אחרי להיט אחרי להיט, כי זה מן הסתם רף הציפיות ממך, גם בעיני עצמך, בטח בעיני הקהל, רק ממשיך לעלות. כמה זה מנהל אותך?
זה לוקח קצת שינה מהלילות שלי, זה בטוח. אבל תשמע, אני לא מסתכל על זה ככה, אני לא מסתכל על זה כוואי, אני חייב להוציא עוד להיט, וואי, זה חייב להיות יותר טוב מהקודם, או... אני לא פועל בצורה כזאת, אני פשוט מוציא מה שמרגיש לי כזה טוב, מה שעושה לי טוב בלב, מה שמרגיש לי חדש ונכון ו...
כל הפרויקט הזה עכשיו בחול, גם חלום רטוב של כל מפיק, בטח שמגיע מכאן, מהישראליאנה שלנו, לצאת לעולם הגדול, איפה שהתעשייה באמת קורית, מה הפנטזיה שלך, אישית?
הפנטזיה שלי זה קודם כל שהפרויקט הזה יצליח, סטטיק ובנאל, מהבחינה הזאת היא כרגע בחול, אתה יודע, זה הטופ פריוריטי, לא אכפת לי מאומנים גדולים ולא אכפת לי מאף אחד, אכפת לי אך ורק מסטטיק ובנאל. יותר חשוב לי שנלך ונתקדם ביחד שם, בדיוק כמו שעשינו פה, שהתחלנו כזה כל אחד בנישה שלו וכאלה, ואז התחברנו וצעדנו ביחד. אז אני מאוד מקווה שזה מה שיקרה שם, שנצעד ביחד ונתרומם ביחד, מה שנקרא. ואז יבוא גם, אתה יודע, האומנים הגדולים.
יש איזה מישהו שמסוים שהיית, מי זה? מי? עם מי היית רוצה לעבוד מחר בבוקר?
עם טיילור סוויפט, עם ברונו מארס, ג'סטין טימברלייק, אנשים שהם גם סופר מוכשרים וגם כותבים לעצמם את החומרים ומעורבים בכתיבה וכאלה.
אמרת שאתה משקיע הרבה מהלילות שלך בעניין הזה, עוד דבר שיעסיק אותך בלילות, בקרוב, חשפתם אתה ורעייתך לאחרונה,
כן.
שאתם מצפים לילדה.
נכון.
אז שיהיה במזל.
תודה רבה.
קודם כל. איך אתה כבן זוג, כבעל, בתקופת הריון?
אני מנסה לתמוך כמה שאני יכול, כמובן, לעזור כמה שאני יכול. דורין, כן, חיים שלי. זהו, זכיתי באישה מדהימה, אנחנו ביחד כבר עשור, אנחנו נשואים 3 שנים וביחד כבר עשור. האישה הזאת תמכה בכל החיים בכל הנושא הזה של המוזיקה, ואף פעם לא עשתה לי פרצופים ותנאים ואולטימטומים ודברים כאלה. היא תמיד קיבלה אותי ותמיד קיבלה את הלוז שלי ואת העבודה שאני עושה ואת האנשים שאני מסתובב איתם וכו'. אז המינימום שאני יכול לעשות זה להיות הכי 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 תומך שאני יכול בהיריון, ואנחנו מאושרים, אנחנו מצפים בחיליון עיניים.
איזה כיף.
כן.
יופי.
כן.
אז שוב, שיהיה במזל.
תודה רבה.
ונורא כיף שבאת אלינו.
כיף להיות פה.
תענוג, תענוג גדול מאוד.
כיף להיות פה קרוב לבית, זה הכי כיף שיש.
זה נכון, זה הכי כיף. זה תמיד מרגיש פה בשכונה, בבית, וזה גם מורגש. נכון. ג'ורדי, תודה רבה.
תודה לך.
ובהצלחה.
תודה רבה.
הבוקר השישי, מגיש עמית לוי.
מתקרבים לסיום השעה, אבל נשארים עם מוזיקה, ונגיד בוקר טוב לניתן בן ארי.
בוקר טוב.
מה שלומך?
הייתה
נוג. תראה, כמה סינגלים שלך כבר מושמעים בחודשים האחרונים בתחנות הרדיו, אני אתן לך להציג את עצמך.
תראה,
תגיד
את עצמם. וואלה. שקראתי לא מזמן שיר חדש, סינגל חדש, פתרון קל.
כן.
שזה שיר שמדבר על התקופה, שאנחנו חיים בו שהכל כזה מהיר, ומחפשים את המקום הנוח שלנו. וזה אני כרגע.
זה אתה, אז בוא אני אספר עוד משהו עליך, משהו שעולה בכל רעיון והוא בלתי נמנע, ותכף אני גם אשאר אותך כמה זה, כמה אתה אוהב את העניין הזה. אתה בנו של מוש בן ארי, זה מוזכר בכל רעיון שראיתי וקראתי איתך, תמיד אתה גם נשאל אם אבא היה שותף להחלטה כזאת או אחרת שלך, מתעניינים במה היה לו להגיד. אמרתי, זה בלתי נמנע, כמה אתה אוהב את זה?
אני סבבה עם זה, אני חושב שהוא בסך כל זה אבא שלי הכי טוב זה אבא.
נכון.
אני לא נפוח.
אתה אומר, אם היית עורך דין ואבא היה עורך דין, היית מתייעץ אותו באותה מידה.
לגמרי.
זה מרגיש איזשהו נטל במובנים מסוימים שאבא הוא מוש בן ארי, במובן של ציפיות?
וואלה, אני חושב שזה גם טוב וגם פחות טוב, אבל זה בעיקר טוב.
איפה זה פחות טוב?
זה פחות טוב שכאילו יש... עושים כאילו מין פה קצת תחרות, השוואה קלותי, מותרת, לטעמי.
כן.
זה הדבר היחידי שפחות טוב, אבל זה בעיקר טוב, אבא מדהים.
זה בטוח, זה בטוח, וגם טוב שיש, אתה יודע, טוב שיש מי ממי ללמוד, ומי שמלווה אותך מקצועית, זה תמיד מבורך.
אני לא
מלווה
כבר מקצועית, אחי, אני
כל כך
יותר, או כאילו בגלל המוזיקה שלי לבד, כאילו נפלא, מתפתח עם עצמי כזה.
כן.
הוא נותן לי את הבית.
בית זה תמיד טוב וחשוב. ספר לנו קצת, מי שפחות מכיר, על איזה סגנון אנחנו מדברים? זה משהו שדומה לאבא, משהו לקחת כיוון אחר לגמרי?
זה רגעי, שמענו, זה רגעי. כזה רוק רגעי, פופ כזה.
כן.
בשלבים יותר מאוחרים אני אכנס טיפה יותר למוזיקה, יותר סאונדים חדשים ואלקטרוני וכזה. אבל כרגע אני ברגעי, שתי סינגלים. נעימים כזה, רגעי,
הטוב והמוכר. כן. אנחנו תכף נשמע גם את הסינגל האחרון שלך, שהזכרת קודם, את פתרון קל. אתה יודע, אבל דווקא בקריירה שלך לא חיפשת, לא נראה בינתיים שאתה מחפש את הפתרונות הקלים ואת קיצורי הדרך.
לגמרי, אני מאמין בדרך ארוכה, בדרך. אני חושב שאומן צריך לעבור עם עצמו קודם כל דרך. עד שהוא מוצא את האמת שלו. באמת שהוא רוצה כאילו להעביר לאנשים. וזה בא רק עם דרך אמיתית.
אני אומר קיצורי דרך, אני מתכוון, אתה חומר נהדר לכל תוכנית ריאליטי מוזיקה למשל, בטח כשאבא גם שופט באחת מהן, אני בטוח גם שקיבלת הצעות להשתתף בכמה מהן.
כן, זה פחות מעניין אותי. פחות מעניין אותי ריאליטי.
כן. לא, זה אנחנו רואים שפחות מעניין, זה בטוח. מה עם דואט? דואט עם אבא יגיע גם?
אולי יום אחד, אין לדעת. יש מטוב גדול זה כה.
כן.
יותר מעניין אבל פתח המוזיקה בעצמי כבר.
אוקיי. תשמע, אנחנו מיד, כמו שאמרתי, גם נשמע את פתרון קל, ולך אנחנו נאחל הרבה בהצלחה. איפה אפשר לראות אותך, לשמוע אותך, ככה בתקופה הקרובה?
בבומבוקס, ב-22
בפארק חדרה. כן. מה? חדרה, גם לא מאוד רחוק לנו מכאן.
לא, קרוב לבית.
כן.
במה מטורפת, כאילו אני מתרגש בטירוף.
איזה כיף, איזה כיף. אז שיהיה הרבה בהצלחה, ניתן בן ארי, בראשיתה של קריירה, אבל עם התחלה טובה מאוד, ותכף גם ניתן למאזינים שלנו ליהנות מזה. אחלה סוף שבוע, תודה.
תודה רבה.
ביי, להתראות.
אז תן לי פתרון קל, תן לי לא לזכור כלל, תן לי לעלות. ולא ליפול פה. תן לי פתרון קל, תן לי לא לזכור כלל, תן לי לעלות ולא ליפול פה.
ועל רקע הסינגל החדש של ניתן בן ארי, פתרון קל, אנחנו סוגרים את הבוקר הזה. תודה לכל מי שהיה איתי כאן, לטכנאי האגדי גיא מודעי, ולכם שפתחתם איתנו את הבוקר השישי. אחלה סוף שבוע שיהיה, יאללה ביי.
לשנות הגישה, להרים את הראש מתוך החשיכה, אני צריך שתתני לי את התחושה שיש סיבה שאני פה. אי אפשר להמשיך כל אחד לבד, העולם הולך לאיבוד, הלב נסגר ונהיה אדיש, אני לא מסוגל כבר להרגיש. אז תן לי פתרון קל, תן לי לא לזכור כלל, תן לי לעלות ולא ליפול פה. תן לי פתרון קל, תן לי שוב לתפוס גל, תן לי לעלות ולא ליפול פה. כמה שיותר רחוק, כמה שיותר גבוה, כמה שיותר עמוק, כמה שפחות לבוע. תן לי פתרון קל, תן לי לא לזכור כלל, תן לי לעלות ולא ליפול פה. לשנות הגישה, בין שבילי הפחד לשבילי ההצלחה, מי קבע שיש בכלל דרך בטוחה, הלוואי שתהי פה. אי אפשר לעצור, רצים כל כך מהר, כבר לא זוכרים לאן לחזור, ואם איבדנו את הזכות לבחור, רק נשאר שאלוהים ישמור. תן לי פתרון קל, תן לי לא לזכור כלל, תן לי לעלות ולא ליפול פה. תן לי פתרון קל, תן לי שוב לתפוס גל, תן לי לעלות ולא ליפול פה. כמה שיותר רחוק, כמה שיותר גבוה, כמה שיותר עמוק, כמה שפחות לבוע. תן לי פתרון קל, תן לי לא לזכור כלל, תן לי לעלות ולא ליפול פה. כבר לא יוצא למסיבות, אבל אני יוצא מדעתי, כבר לא שולט בנסיבות שמפרות את שלוותי. אז תן להיות אני, תן להיות חופשי, תן שיום אחד נשב נצחק על הכל, תן לי קצת לתת להפסיק להתחרט בעולם הקום שאומרים שהוא עגול.